ברשות כבוד הרבנים, כבוד ידידי הרב ויטמן, ציבור קדוש שנספו כאן לשמוע את דבר השם, זו הלכה להתעדכן בעניינים הנוגעים למעשה, מה שקשור לתעשיית החלב בתנובה באופן כללי, ובאופן פרטי מה שהזכירו מקודם, הנושא של שרויה בפסח, במיוחד במוצרי תנובה, חלב, גבינה, חמאה וכו'. כדי שנקבל מושג ראשון בעצם על מה בנוי העניין של שרויה בפסח. כלומר, על מה בנוי החומרה הזו שאנחנו יודעים שרק חלק מכלל ישראל לא משרה את המצה בפסח, ובעצם מכל השס, בבלי, ירושלמי והראשונים ושולחן ערוך אנחנו לא מוצאים שום זכר לעניין הזה. אז מה קרה פתאום שהתחילו ציבור שלם בכלל ישראל לנוק חומרה בעניין של מצה שרויה? התשובה היא, אנחנו מוצאים הראשון מגדולי הפוסקים האחרונים שהוא מביא את העניין הזה, זה השולחן ערוך הרב בתשובות שלו בסימן וו, ואני רוצה לצטט כמה שורות מדבריו, ששם כאמור הוא מניח את היסוד למה יש להחמיר בעניין שמצה שרויה. רבינו השולחן ערוך הרב כותב לנו כאן בסימן וו בתשובה, הוא כותב כך: באמת, כי גם שאינו איסור גמור הוא ברור מדינה, בוודאי שזה לא בגדר איסור שהוא איסור מדינה, מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה. והוא ממשיך והוא כותב כך: הנה עינינו רואות בהרבה מצות שיש עליהם מעט קמח אחר אפייה, אם זה על המצה או שבתוך המצה, זה לא כל כך משנה, וזה בא מחמת שהייתה העיסה קשה ולא נילושה יפה יפה. ולכן הוא כותב בהמשך הדברים, אני לא רוצה להקריא את כל השונות שלו, אבל הוא כותב שברך לפני 20 שנה פעם היה המנהג שהיו לשים את העיסה אומר לאט לאט, ועל ידי זה כל הקמח היה נילוש. אם כל הקמח היה נילוש, אז אין שום בעיה, יש לפנינו מצה שנפט הכל, כל הקמח יחד, נעשה מזה עיסה, נעשה מזה מצה, אז אין שום בעיה גם אם שמים את זה בתוך המים, בתוך המרק. לעומת זאת, הוא אומר, בערך לפני כ-20 שנה התחילו עם ישראל למהר מאוד מחמת הזריזות, והחשש אולי שלא יגיע לידי חימוץ, התחילו מאוד מאוד למהר בעניין של הלישם, וזה מצד אחד זה מעלה גדולה, אבל מצד שני זה גורם שלפעמים הקמח שבתוך העיסה זה לא נילוש יפה יפה, ונשאר קמח בעין ממילא, אומר שחנוך הרב, אם כך יצא, אם יש לנו קמח שהוא בעין, כשאנחנו שמים אותו בתוך המים, בתוך המרק, בתוך התפשיל, הוא עלול להגיע לידי חימוץ. ולכן המסקנה שלו היא, כותב, מכל מקום, כיוון שאיננו רואות מצות הרבה שמצוי בהם קמח מעט ונראה לעין אחר אפייה, אי אפשר להכחיש החוש, ומה שלא הזכירו זה הפוסקים, היינו משום שזה אינו מצוי כלל אלא בעיסה קשה שלא נילושה יפה. ובדורות הראשונים היו שוהים הרבה בלישה וגלגול עד שהיה נילוש יפה, עד שמקרוב זה 20 שנה או יותר נתפשטה זירות זו בישראל קדושים למהר מאוד מאוד בלישה, ואין לה שין יפה יפה, לכן נמצא קצת מעט קמח במצות, כנראה בחוש למדקדקים באמת. וזה המסקנה שלו, הוא כותב, אין למחות בהמון עם המקילים, אבל מי שמחמיר בוודאי תבוא לברכה. הוא מביא פה את הארי הזל, רבינו הקדוש ריה הקודש, שהוא כותב שיש להחמיר בפסח כל החומרות, אז אם כן בוודאי שגם בזה יש להחמיר, אבל הוא כותב שני דברים: ביום טוב אחרון המקל משום שמחת יום טוב לא הפסיד, זאת אומרת בחוץ לארץ זה יכולים להקל בשרויה, ובמי פירות פשיטה דאין להחמיר כלל כל הפסח. להטביל את המצב במי פירות זה פשיטה פשוט שאין להחמיר, זה המסקנה של השכנוח הרב. זה פה הנקודה, זה פה הנקודה שהשכן אוכל רב פה, אני לא קראתי, קראתי את כל הקטע, זה פה מביא את המחלויקס הפוסקים בין הפריחודוש, בין יריחו מהראשונים, ועוד, האם בקמח קלו יש את החשש, ועל זה הוא בונה, מצד אחד אומר, אין למחות ביד המקילים, מצד שני, הואל ויש הרבה מחמירים, אז יש לחמיר. זה פה הנקודה בעצם של השכן אוכל רב. עכשיו, אנחנו מוצאים שגם השערי תשובה בסימן תו סמך, הוא מביא בקיצור שחסידים ואנשי מעשה, כך הוא כותב, הוא לא מביא את השכן אוכל רב, אבל הוא כותב לנו שחסידים ואנשי מעשה נוהגים להחמיר בשרויים, והוא כותב עוד נקודה חשובה, שבכל מקרה, גם מי שמחמיר, אם הוא אומר, מטבילים את המצה בתוך תפשיל וכיוצא בו, ומיד אוכלים אותה ולא לא משאים את הדבר כדי שיגיע לידי שיעור של, של חימוץ, אין בזה בעיה גם לדעת המחמירים. זאת אומרת, זה חידוש. דיינו, אנשים זקנים שקשה להם ללוס את המצה, אז אם כן, יש לנו פה את הפתרון הזה, מה שכתוב פה בשערי תשובה, גם אביר הלוחה מביא את העניין הזה, ולכן זה פשוט שאנשים שקשה להם עם הליסה, גם מי שמקפיד מאוד בשרויה, יכולים להטביל את המצה, לא משנה אם זה לאו בפיירוס, אפילו במים, עם יד אתה אוכל את המצה, אין בזה בעיה, כאמור, גם מי שנוהג את החומרה של שרויה. מה שהשכן אוכל רב הביא פה, שבדורות האחרונים התחילו מאוד מאוד למהר בעניין של המצות, אנחנו מוצאים דבר מאוד מעניין, מה שכתוב בתשובות חסם סופר, בשמוטס בחוש משפט, סימן קוף צדיק וב, הוא כותב על עצמו, כך הוא כותב החסם סופר, שאצלו לא עורך יותר מאשר 2 או 3 דקות, ממתי ששמים את המים לתוך הקמח, עד שהמצה יוצא מהתנור. הציבור יכול לעיין, שיבס חסם סופר וחושי משפוט, והשמוטה סימן קוף צדיק וב. כך מידע חסם סופר על עצמו, שאצלו עורך רק 2-3 דקות, ממתי ששמו את המים, עד שהמצה יוצאת מהתנור. זה דבר שממש חידוש גדול, אבל אנחנו רואים את הזריזות מה שגדולי ישראל נוהגים בעניין הזה. עכשיו, רבו ישראל, השאלה פה, מה שאנחנו צריכים לדון עליה באמת, העניין של חלב תנובה, וכיוי צבוי, איך אנחנו צריכים פה בעצם להגיע לידי מסקנה. קודם כל, אני רוצה להזכיר פה את המחלוקת הראשונים בעניין מי פיירוס. האם מי פיירוס מחמיצים או לא מחמיצים? דבר נוסף, דבר פשוט מאוד, מה שכמה אנשים כבר שאלו את השאלה הזו, תינוק של כמה שנים, ילד, זאת אומרת, 2-3, וכיוצא בו, שהוא צריך לאכול איזשהו ממאכל, יש לפנינו שתי אפשרויות. או שהוא יאכל דבר שהוא בגדר שרויה, עשוי, המאכל שלו עשוי מדבר שהוא בא בעצם מקמח, כן, אבל הוא שרויה, או שלתת לו קטניות. מה עדיף לתת לו, שרויה או קטניות? התשובה היא פשוטה מאוד, בוודאי ש... שרויה זה יותר קל ויש לזה דין קדימה מאשר קטניות. אף על פי שיש מקום לחשוב שהרי קטניות בעצם הרי ודאי אין בזה שום שאלה של חמץ. לעומת זאת בעניין הזה של שרויה שאנחנו אומרים לפי השכן אוכל רב יש פה חשש שזה יגיע לידי חימוץ, אבל זה לא נכון. מדוע? קודם כל קטניות זה גזירת הראשונים. אנחנו מוצאים כבר מה שהטור מביא בסימן תופנון ג' אסמק שהראשונים גזרו כבר את העין אף הפי שבמדינת דגמורה והרמב״ם ושהראשונים אין שום חשש של בקטניות, אבל הטור כבר כאמור ועוד ראשונים מביאים את המנהג הזה של איסור קטניות שבני אשכנז קיבלו עליהם את החומרה הזו, ויש בזה שני טעמים עיקריים, או שמה שבאמת יש חשש שראו הניסיון הרה שהיה התערבב קצת גרעינים של, של ממש של חיטה בתוך הקטניות, ואז באו לידי מכשול גם בקטניות, או גזרו הואיל ומקטניות יכולים לעשות תפשיל ופת, אז אם כן גזרו שהם הפשוטי עם לא ידעו מזה, לכן גזרו בזה את העניין של קטניות. על כל פנים קטניות זה גזרה של הראשונים. אז אם כן דבר שגזרה של הראשונים ובני אשכנז קיבלו את החומרה הזו, אז בוודאי בוודאי שזה יותר חמור מאשר העניין של שרויה. זה פשוט. עכשיו אנחנו ניגש באמת לעניין של שרויה, העניין של מי פיירוס. אנחנו מוצאים בראשונים כמה שיטות האם מי פירות זה מחמיץ או לא מחמיץ. שיטת רש"י בפסוכים דף למדבוב, שמי פירויס זה גם כן עלול להגיע לידי חימוץ, ולכן יש בזה בעיה, אבל אם שומרים עליו, כן, נזרים, אז יכולים מזה ללוש. מצד השני, רבינו תם ורי סוברים לו שמי פירות בכלל לא מחמיצים. מי פירות לא מחמיצים, רק מי פירות עם מים. אם הוא רב מי פירות עם מים, אז הוא עלול להגיע לידי חימוץ. השיטה השלישית זה שיטת עריף. עריף סובר שאפילו מי פירות יחד עם מים, גם כן אין בזה חשש של חימוץ. זה פחות או יותר שלוש השיטות. יש עוד כמה שיטות, אבל פחות או יותר זה השיטות העיקריות. אנחנו מוצאים בשולחן ערוך כאן, בסימן תו סמך בייס, שהמחבר כותב לנו כאן, בסעיף א', מי פירויס בלוי מים אין מחמיצים כלל. אם יש לנו מי פירות בלי מים, אין מחמיצים כלל. ומותר לאכול בפסח מצו שנילוי שו במי פירויס, אפילו שוהסו כל היום. אבל אין יויצים בו ידי חויבוסו מפני שימצו עשירו. יקרו פסיב לחם עויני. זאת אומרת, המחבר פוסק לנו להלכה בפשיטות שמי פירות אינם מחמיצים. לא כמו שיטס רשי, בתויסס במנוחס דף נ"ד מביאים כאשר בירושלמי משמע כך שמי פירות מחמיצים? לא. העיקר להלכה, הלכה פסוקה, בלי שום חוילג בשולחן ערוך, כמו שיטות רבינו תם ורי, שמי פירות אינו מחמיצים. אינו מחמיצים. רק מה? לא יוצאים בזה ידי חויבס מצו, כיוון שזה נקרא מצו עשירו, וזהו נקרא לחם עויני. בהמשך המחבא כותב בסעיף ב', מי פירות עם מים, אם זה מורב המי פירות יחד עם מים, זה ממהרים להחמיץ יויסר משאר איסו, אילכך אין ללוש בוהם, אם לא שבוהם יפה מיד. כלומר, אם ירבבו מי פירות יחד עם מים, זה כבר יותר עלול להגיע לידי חימוץ, מה שאפילו סתם מים, ואם כן עשה הדבר זה, צריכים למהר כדי ללוש ולהפות את זה מיד. בהמשך בסיביו, כתוב בשולחן ערוך, חיטה שנמצאת בדבש או ביין וחומץ, מותר, ובלבד שלא נסערב בו המים. יש פה לפנינו נקודה שמגן אברהם פה מעריך כדי להבין פה את המחבר שקראנו. הקושייה הגדולה שמגן אברהם הוא, איך ייתכן הלכה זו בזמן שאנחנו רואים שמחבר כותב פה בשולחן ערוך מפורש, בסיב ג' מותר ללוש ביין אף על פי שאי אפשר לוי בלוי טיפס מים שנופלס בשעת הבציר, ואף לכתחילה רגילים ניתן מים בשעה סבוצי כדי להתיר ניצוק. כלומר, בזמן שמלקטים את הענבים, בזמן הבציר, רגילים לשים מים בתוך הקדים קצת מים כדי שלא יהיה בעיה של יין נסך. כלומר, יש כלל ידוע, ביין נסך יש את הדין של ניצוק חיבור. כלומר, אם אני לוקח חבית עם יין, ואני שופך אותו לתוך חבית, שבתוך החבית הזו יש קצת יין נסך, אם כן, זה אוסר משום ניצוק גם את החבית הראשונה. ניצוק חיבור, זה הדין של יין נסך. אז היה מצוי לפעמים שבקדים שהלכו בבצי היו שם הגויים, היה לפעמים קצת יין בתוך הקד השני שרצו לשפוך קצת יין, טיפה שנשאר. יוצא אם כן שאם יש קצת יין, אז יש פה עניין של ניצוק. אז מה עשו? שפכו לתוך היין, לתוך הקד הראשון, מים, קצת כמות של מים, שזה יהיה יותר מאשר קצת טיפה יין שבקד השני, ובזה פתרו את הבעיה של ניצוק. אז המחבר כותב לנו שהיין, אף שבבציר יש קצת מים שמים בתוך הענבים ובתוך היין, אז אם כן יוצא לנו שיש בלפנינו בעיה של מי פירות יחד עם מים, בכל זאת זה מותר. אז אם כן נשאלת השאלה, מדוע מחבר בסביביו כותב לנו שאם בחיטה יש בתוך דבש, יש פה יחד עם מים, יש פה בעיה. אז יש לנו בעניין הזה שני דרכים. המגן אברהם ושיטוסו סובר, יש הבדל בין יין שעבר תסיסה יחד עם מים, זה בסדר גמור. כלומר, העניין של בציר, עניין של תסיסה של מים עם יין, אין בזה בעיה שהמים נפח לדין של יין. לעומת זאת, אם אנחנו מרבבים קצת מים לתוך היין אחר כך, אפילו שיש פה כמות גדולה של יין, זה לא מועיל. זה לא מועיל, זה ממהר יותר להחמיץ. יש שיטות אחרות, הפריחודו ועוד דוי לפוסקים, אומרים לו, הם מתעצים את הקושייה באופנים אחרים, ולכן יוציא לפי דבריהם, שבכל מקרה, אם יש בפנינו עיקר רובה דרובה זה היין, לא אכפת לנו אם יש פה קצת מים בפנים. אביר הלכה מעריך פה בעניין הזה, והוא קצת עושה פשרה בין הדברים, אומר באמת שזה לא, אין לזה דין ממש כמו מי פיירוס אמיתי, אבל גם כי הוא לא כל כך חמור. וכעת אני רוצה באמת להגיע לנקודה הזו של תנובה. זה ברור, אין שום ספק, שמצד אחד משתדלים בכל תנובה, בכל מחלבה מכובדת, עושים בדיקות וכו' וכו', שכל החלב שמגיע לתחום המחלבה יהיה כאילו חלב טהור. זה מצד אחד, יש מדידות, יש בדיקות, כדי שכל הרפתנים שהם מוסרים ומוכרים חלב לתנובה, שזה יקרה יהיה חלב טהור, בלי שום תערובת של מים. אבל מצד שני הדבר ברור, שגם אם נאמר שכל הרפתנים וכל אלו מקפידים מאוד על הכללים האלו, אבל הרי אין שום ספק שאת כל הצינורות והמחליות וכו' וכו' שוטפים אותם ממים. כך שהחלב שנמצא אצלנו זה לא חלב טהור במלוא מובן המילה, שממש לגמרי כמו שאדם הולך, כן, על יד הפרה, והוא חולב לעצמו שם הדלי עם חלב, שאז החלב הוא באמת לגמרי טהור בלי שום טיפת מים. החלב שתנובה, אין שום ספק, שקצת מים שלא לא שייך מהצנרת ומחליות וכו' וכו', יש בתוכו קצת מים. אז אם כן יש בתוכו קצת מים, אז אם אנחנו באים ושואלים האם מותר לנו להשרות את המצע בתוך החלב תנובה, אז אנחנו אומרים, זה בעצם תלוי פה בשני הדעות מה שתירצנו. לפי המוגן אברום יש פה לפנינו בעיה, כיוון שהמים האלו, נכון, זה מים מועטים מאוד, מאוד מאוד מועטים, אבל בכל זאת משהו יש פה. מצד השני, לפי דס הפריחודוש ושאר הפוסקים, הם סוברים, השלוב עוד, הם סוברים שלו, כיוון שזה כמעט אין לזה שום משמעות, זה בגדר בטל, ב-60 בטל יותר מזה, אז אם כי אין פה לפנינו שאלה, מותר להשרות. קראתי מקודם מה ששכנור חרב כותב לנו בעצם, שבמי פיירוס אמיתים, גם מי שמחמיר, הרמו פוסק לנו בסימן טוב סמך בייס, שבני אשכנז מחמירים לא ללוש בפסח, כן, קמח, אף על פי שזה מי פיירוס גמורים, מכיוון שמצד הדין, אף על פי שמצד הדין, זה באמת אין בזה שאלה, אבל הרמו חושש לאותם מיעוט פוסקים שסוברים שגם מי פיירוס אמיתיים, גם זה עלול להגיע לידי חימוץ, ולכן לא נוהגים ללוש במי פיירוס. אבל ראינו בשכנו חרב שכותב לנו שאת החומרה של שרויה במי פיירוס אמיתי אין מה לחשוש. אז כך, אם אדם הולך, כן, לרפת ובעצמו חולב את החלב, אז לפי השכנו חרב, אין בעיה מותר לו לכתחילה להשרות את המצה. לעומת זאת, החלב הרגיל שתנובה, בזה כבר לא פשוט העניין, זה כבר תלוי בשתי הדעות האלו. אני רוצה פה להוסיף, שאם אדם רוצה לקחת חמה ולמרוח את החמה על המצה, אם הוא רוצה למרוח את החלב, את החמה למצה, אז החמה זה בעצם כיום, החמה זה לגמרי בגדר מי פיירוס. בחמה, זאת אומרת, התהליך של החמה, כמו שאנחנו רוצים בפוסקים שכותבים, שאם יש לפנינו שומן, אם יש לפנינו שומן, שהורתח, אף פי שזה הורתח, על די שהשומן ששטפו אותו במים ומקודם היה המים, בכל זאת עכשיו השומן הוא שומן נקי. אז גם כן אפשר לומר שהעניין של חמה זה כבר נקי לגמרי ממים, אז מי שרוצה למרוח חמה על המצה הוא יכול בהחלט למרוח. נקודה אחרונה שאני רוצה עם זה לסיים, אבל יש פה נקודה, רבו יסע, מה היה דין? אדם לקח שקית חלב, הוא שם אותה במקפיא, נהיה מזה קרח, ואחר כך, כמובן, הקרח נמס ונהיה ביחד חלב. השאלה היא, מה הדין של החלב הזה? ואני מדבר עכשיו חלב, נאמר חלב שזה ב-100%, נגיד כזה חלב שאפילו אנחנו יודעים בוודאות שלא היה מתחילה בזה שום מים. חלב טהור לגמרי, שהקפידו שחלב יהיה לגמרי בלי שום תרובת מים כלל. השאלה היא האם על ידי זה ששמנו אותו בהקפאה. ואנחנו רואים שבעצם נעשה פה כמין הפרדה, נהיה פה כמין גוש של קרח, שהקרח הזה בעצם הופרד מהחלב. האם הדבר הזה הוא עכשיו נפח לדין של מים או שלא? מה פה השאלה? מצד אחד, הרי חלב טהור זה ודאי מי פיירוי, זה הסכום מספוסקי. מצד שני, עשינו פה כאילו כמו פעולה של הפרדה, הפכנו את החלק המים שבתוך החלב, עשינו ממנו קרח, שזה הקרח הזה לכאורה, לכאורה זה כבר לא מי פיירויס, ושוב אחר כך הוא תרווה ביחד עם החלב. יש מקום לדון בעניין הזה, אנחנו מוצאים גם בירידי הסימן פי זיין, לגבי מי חלב, מה נקרא נשיאו ודחל והאם מי חלב, יש איזה דין של חלב, אם יבטיחו אחר כך את המי חלב ונהיה כמו מים וכו' וכו'. בכל מקרה, בעניין הזה אנחנו יכולים לדון, אני לא רוצה עכשיו בפרט הזה לסכם, בכל מקרה הדברים ברורים, העניין של החמה וכן העניין השני שהזכרתי. ששם יעזור, מה ששכנו חרב כתב לנו. גבינה. אז עוד מילה אחת, הרב וייטמן אמר לי שגבינה של קוטג' זה שוטפים אותו, עובר שטיפה, ממש עם מים, אז גבינה זה ברור שמי שמחמיא בשרי הגבינה של קוטג' יש לו למנע. לעומת זאת, גבינה רגילה, גבינה רכה, זה תלוי בשתי הדברים שהזכרנו, בשני המהלכים של המוגן עברו.
זה מאבקת חלב. חלק מאבקת חלב. מדי זה מים. משוחזר,
עם מים?
לא לעשות
גבינה, גבינה אסור. אם כך הם חלק ממים, אז ודאי יש...
שם כוח.